היי גילי.
היי ניב.
היי מאה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר ביום ראשון, מה הוא עושה גילי? ספרי לי, כי שכחתי.
אז הוא מספר לך על כל הדברים המעניינים שקורים בתרבות באותו שבוע.
וגם קרו קצת בשבוע שעבר. בואי לא נרמה את עצמנו. מילא זה שאנחנו מרמים את המאזינים והמאזינות. אבל באים לרמות את עצמנו.
תראה, אנחנו אולי מרמים את המאזינים, אבל את המאזינות אנחנו לא מרמים.
כי?
כי הם קולטות את זה לפני, ואומרו, טוב, נו, בסדר.
הבנתי, כן. לגבר תמיד לוקח יותר זמן להבין לאיזו סיטואציה הוא נקלע.
אוקיי, אם אתה
נגיד,
רוצה...
נגיד, כן.
אם אתה רוצה להגיד את זה ככה. בסדר, אבל מה יהיה לנו השבוע?
אז ככה, נארח פה את אורי ברון, הבמאי של סדרת הדוקו, די מצוינת, אה?
כן, כאילו, מעניינת מאוד.
כן, שמיים בצבע אדום, על כיפת ברזל ועל סדרות ועל החיים בסדרות, ב-20 השנים האחרונות ביישובי עוטף עזה. חוץ מזה נדבר על שני סרטים, מה זה אחלה?
משהו, מה זה אחלה? זה שבוע טוב לסרטים אחלהים.
כן, תקבלו פה שתי המלצות. אחד זה חמוץ אמריקני, נכון?
כן.
An American Pickle, הסרט, המדובר.
החדש של סף רוגן.
והשני זה, כן אלוהים, כן.
Yes, God, yes.
שהוא סרט עם נטלי דייר, שהיא הילדה מ-Stranger Things, הילדה שאינה 11 מ-Stranger Things, זאת תיכוניסטית, והיא מככבת בו כנערה קתולית שמגלה את חדוות המין, כן?
לא בדיוק. לא בדיוק, לא בדיוק.
לא בדיוק, נדבר על זה תכף. אבל לפני זה גילי ומאיה, אני רוצה לספר לכם שביום שישי הייתי באירוע שלא הייתי בו כבר זמן מה.
כן.
הייתי בהופעה חיה.
די.
כן. הסיפור הוא כזה.
היה מניין?
מה זה מניין? היו 30 איש, תקשיבי.
ספור.
ספור. זה חייב להיות, כי זה עד 30 איש עכשיו, נכון? אז בחצר, ביישוב תלמל עזר, שבו גרה אחות של שירה, הייתה הופעה של רן צור. רק הוא והבאס וגיטרה אקוסטית.
ו-30 איש.
ו-30 איש בחצר. ויש לי לגבי זה 3 מסקנות.
כן. 3.
3, כן. 3. התעזרו נו בסבלנות.
הראשונה היא... לא צימח ברת?
כן, הראשונה היא שזו הייתה אחלה הופעה, ממש, ואחת הסיבות לזה, מעבר לעובדה שהשירים של רן צור מאוד יפים, זה שהיום לא מספיק להיות בעידן הזה שבו הופעות מוגבלות לעד 30 איש ואומן צריך לבוא בתצורה הכי קומפקטית שלו, זאת אומרת, הוא והגיטרה, הוא והבאס, הוא והפסנתר, נגיד, אם הם מסדרים לו, מעבר לשירים היפים, הוא גם צריך לספר סיפורים ולהנגיש אותם ולהפעיל את הקהל, ולמלא את החלל בקריזמה שלו.
זה לא הזמן למוריסי, רוצה לומר.
כן, למשל, ורן צור עשה את זה נהדר. נגיד הוא סיפר סיפור על איך, מעבר לזה שהוא הפעיל את הקהל ואמר, עכשיו תשרקו איתי כי זה שיר על כלב, שהבעלים שלו כל כך אהב אותו, עד שבסוף אחרי שהוא מת הוא פחלץ אותו. אז נגיד, איך קוראים לכלב עם שריקה? אז הוא ביקש מאיתנו לעשות את השריקה. הוא בא לשיר התותים של יונה וולך, שהוא עשה במסגרת הפרויקט התה חברה שלי, אז הוא סיפר סיפור איך יום אחד במלחמת ההתשה, כדי להרים את המורל, לא קראו לנו הקיר, אלא קראו ליונה וולך שתקריא שירה לטייסים.
מרים.
כן, והוא מספר שיונה התלבשה מושך. חצאית קצרה, גופיה צמודה. לא משנה, ואז הוא מספר מה היה שם, ושיקריא תותים, ואז יום אחרי זה אמרו לו לבוא יותר למילואים לעולם. אבל זה אחת האיכויות של רן צור, זאת אומרת, הוא היה מין סטורי טלר כזה, שמין מספר סיפורים, טרובדור, שמגיע עם הגיטרה, ואחרי זה הוא עובר להיירה הבאה, ומספר שם, ואז הוא מעביר את הכובע, ושמים לו כסף. סתם, זה לא היה ככה, שילמו לו יותר טוב. ומוזיקאי שלא יהיה ככה עכשיו, אין לו מה לחפש. דבר אחד. דבר שני, זה איזה מטומטמת הממשלה שלנו. כי אתה נמצא עם 30 איש, ואתה חווה אמנות, לא משנה כמה אתם אוהבים או לא אוהבים את רן צור, הדבר הזה של להיות עם עוד אנשים, חלקם זרים, בתוך אותו חלל, ולשיר את השירים, ולחוות ביחד את האמנות, הוא צורך אנושי בסיסי. זה לא מותרות. כל מי שהיה שם אחר כך הרגיש את זה, התרוממות רוח. איזה כיף זה, לחוות ביחד אמנות.
אנחנו עובדים על עצמנו שאנחנו יכולים לחוות אותה דרך זום, או בסיורים וירטואליים במוזיאון.
לא, 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 זה לא אותו דבר.
אין שום דרך להשוות, זה לא...
להיות מול רן צור, ולשיר ביחד איתו את הוא והיא, ובלילות של ירח מלא, ואת קרמלה גרוס וגנר, זה אחרת מלראות אותו בזום. מה אני אגיד לך? לראות אותו 3 מטר ממני, ולשיר איתו ביחד, ולהתרגש ממה יהיה השיר הבא, זה צורך אנושי בסיסי. ואמנות היא לא מותרות, ועובדה שעדיין אין מתווה, כי זה לא נראה לממשלה מספיק חשוב. אני לא יודע אם זה טיפשות או רוע. אם מישהו שם לא מבין עד כמה זה חשוב, וכמה זה חשוב לעם, כמה זה ירומם את רוחנו, וכמה זה יקל עלינו, איך זה לא יכול להיות שעדיין אין את זה, ואני רוצה להגיד יותר מזה, איך אין את זה ומסובסד? כי זה כמו כדורים להפגת חרדה. זה תרופה הדבר הזה. אני מרגיש עכשיו הרבה יותר חיוני, ונעים לי וטוב לי, כי ראיתי ביום שישי הופעה.
נורא מזכיר לי את האמירה של אהוד ברק, כשהוא היה רמטכ"ל, שכל מה שלא יורה יקוצץ.
כן.
שהוא, אני חושבת, חזר בה בסופו של דבר, כי לא כל מה שלא ירה קוצץ.
כי לא כל מה שהוא לא יורה, הוא לא חשוב.
כן, אבל ההנחה היא שאתה יכול לחיות בלי זה, ואני חושבת שזו הנחה לא נכונה.
לא, אנחנו לא. אני מבין איך, למה העובדה שלא צרכתי את זה, לא שזה מוצר, צריכה, כן, אבל העובדה שלא צרכתי אמנות, לא חוויתי אמנות, בכמעט חצי שנה האחרונה בצורה כזו, היא תרמה לזה שאת יודעת, הלכתי וקמלתי. וכמה זה עוזר לאדם לפרוח, לחוות את זה. רגע, יש לי מסקנה שלישית.
כן.
וזה שאני הייתי היחיד שהגיע עם נעליים גבוהות. סגורות וגבוהות, ומכנסיים ארוכים. עכשיו, למה את שואלת את עצמך?
אני שואלת את עצמי,
כי
כן.
כי הביקור הקודם שלי בתלמי אלעזר, היה בבר מצווה של אחיין של שירה. והיו שם משפחות מכל מיני יישובים כזה באזור.
אנשי אדמה.
כן. ואז פתאום ילדה אחת בתשע אמרה, אמא, נחש הקיש אותי. ואז אבא שלה אמר לה מין משהו כמו, דיינו, מה את עושה עכשיו רעש? לא רק יש לך שום, שום נחש וזה. המשיכו כאילו הכל כרגיל, כן? עכשיו, אני מתחיל שם פרפר, מה זה נחש? מה נחש? באיזשהו שלב הילדה התחילה להקציף, ואכן לקחו אותה לבית החולים, ואכן נחש צפע הקיש אותה. כן, אבל הם, את יודעת, אנשי אדמה קשוחים, זה לא כך הזיז להם. הם נשארו וחגגו, שלחו איזה נציג לבית חולים שיהיה עם הילדה. הדבר הזה נחקק במוחי, החוויה הטראומטית הזאת. באתי עם נעליים סגורות וכולם צחקו, תראו את האירוני הזה עם נעליים סגורות.
סלוני הזה.
כן. אבל אני הרגשתי בטוח, רק מה?
כן.
כשחזרתי וחזרה לעיר וחלצתי את נעליים, מה גיליתי שם?
ספר לי.
נדל גילי! נדל חדר לי לנעל!
גורו לכם מפני הספר. שירה באה להרוג אותו?
לא, היא אמרה לי, זה נדל זה? היית צריך לראות עם מה גדלתי במושב.
It's been 100 years. The pickle brine preserved him perfectly.
You're too old to lose it.
The world has changed. Everyone I know is gone.
We were able to track down a great-grandson.
Greenbaum! Greenbaum! This is nuts.
Walk past the cafe.
יקיר התוכנית שלנו.
כן.
סף רוגן.
אכן יקיר. למרות שבארץ כאילו מתייחסים אליו בתור קומיקאי קקה פיפי, נכון?
חבל מאוד שככה, אנחנו מאוד אוהבים אותו, ובאמת היה דיבור מאוד מאוד רציני בשבוע האחרון על כל מה שקשור בענייני סף רוגן, כי הוא התראיין בפודקאסט של מרק מרון, ואמר שם כל מיני דברים שחלקם שובשו וחלקם לא הובנו כמו שצריך, וחלקם מוצאו לחלוטין מהקשרם, ובאמת בוז'י הרצוג,
יושב ראש הסוכנות בוז'י הרצוג,
השתנקר לאימא שלו והכריח אותו להתקשר אליו ולדבר
איתו. יו, איך אני עצוב שהוא לא ראש ממשלה? איך האיש?
האיש מתאים, האיש מתאים.
כן.
מדובר בסמכות, אם לא תתנהג יפה, אני אתקשר לאמא שלך בקנדה.
תראי, להתקרבן הוא יודע כמו ראש הממשלה שיש לנו, אז אולי כן יש לו את הכישורים המתאימים.
לך תדע, אולי היה גדל למשרה.
חרף הדובי.
אולי הוא היה גדל בכל זאת.
למימדים הדרושים.
כן. עכשיו, מה הקטע? שבאמת כל הדיון הזה שהיה נופח וגדל והוביל לרעיונות והכחשות.
כולל פה בארץ.
כולל פה בארץ.
אליסון, רעיון מעולה זה היה.
רעיון מעולה, והתבאסתי שלא אני עשיתי אותו, אני מודע.
את זו שהתבאסה שלא היא עשתה אותו.
אני מודע. באמת, אני חושבת שרוב האנשים שהייתה להן איזושהי ביקורת, היא הייתה מתבטלת אם הם היו רק רואים את איש החמוצים,
An American Pickle. רגע, גילי, את רומזת שאנשים העבירו ביקורת על יצירת אומנות מבלי שהם חוו אותה, מבלי שהם ראו אותה?
לרבות יושב ראש הסוכנות היהודית?
איך זה יכול להיות?
הייתכן דבר כזה?
אגב, גם בארצות הברית, זאת אומרת, גם בארצות הברית זיהו את הטקטיקות של מירי רגב, להחרים סרט לפני שהיא ראתה אותו ולהגיד שהוא לא ראוי וחותר תחת ערכי הלאום, מבלי שמישהו ראה אותו.
כי An American Pickle הוא הסרט הראשון של שירות HBO Max.
כן.
ושם גם אפשר לראות אותו.
רגע, אפשר להגיד שזה הסרט הכי יהודי מאז ינטל? פחות או יותר?
וואו, כן, לגמרי.
או מאז יהודי טוב של האחים כהן, איזה סרט מעולה זה.
סרט מאוד 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 יהודי ומאוד מאוד חמוד, הוא מבוסס על סיפור קצר שכתב אותו סיימון ריץ' מ-2013.
כן, הידעת שסיימון ריץ', טריוויה לא חשובה, הוא התסריטאי הצעיר ביותר בהיסטוריה של סאטרדי נייט לייב?
לא, לא היה לי מושג.
בחיי.
אבל הסיפור הקצר שהוא כתב ב-2013, סל אאוט, הפך להיות הסרט הזה, הוא גם כתב את התסריט לסרט. והוא מספר על הרשל.
הרשל גרינבאום.
הרשל גרינבאום, מהגר ממזרח אירופה, שמגיע לפתוח חיים חדשים.
מהגר יהודי ממזרח אירופה.
נכון, שהוא ואשתו הטריה בורחים מאימת הקוזאקים, ונקלטים בארצות הברית, מנסים לפתוח להם חיים חדשים.
אשתו הטריה שהיא שיב מיורשים.
והוא עובד במפעל חמוצים, שם ששם התפקיד היה אטרקטיבי שלו הוא להרוג חולדות, וצונח לתוך גיגית ענקית של חמוצים,
כזה כמו, כמו בג'וקר, כמו ב, נכון? כמו בבטמן הראשון, שהג'וקר צונח לחומר הכימי, לחומצה שם, אז הוא נופל לחמוץ, לא לחומצה, אלא לחמוץ.
לחמוצים, הוא לא נהיה גיבור על, אבל הוא כן משתמר בתוך הצנצנת העצומה הזאת במשך 100 שנים, עד שהוא מחולץ משם באורך פלא, והולך למצוא את קרוב המשפחה היחיד שחי, שהוא נינו.
כן, שגם אותו משחק סט רוגן.
ואחרי שאתה מקבל את האקספוזיציה הזאת ואומר לעצמך, יו, זה כמו אהבה ממבט שלישי, פוגשת ביג.
מה זה אהבה ממבט שלישי?
הסרט ההוא משנות ה-80 של הסבתא שעושה שידך בין הנכדה הניו יורקית המתוחכמת למוכר חמוצים יהודי.
זיבי, שהזכרת הסרט הזה עכשיו, תקשיבי רגע. בקולנוע חוכב, ברמת השרון.
הייתי רואה שם את מופע הקולנוע של רוקי.
אז לפני זה, אני מדבר איתך על ה-80s, לא הייתה תחלופה מאוד גבוהה של סרטים. אז הטריילר לסרט הזה, אהבה ממבט שלישי, רץ איזה חצי שנה. אז אני לא ראיתי את הסרט, אבל אני זוכר את הטריילר עם הסבתא והחמוצים. כן, תמשיכי.
אוקיי.
עם אימי ארווינג, נכון?
נכון. אז זה באמת מין משהו כזה, הם שניהם נמצאים בדירה הזו בברוקלין, ואמורים לבסס יחסים, ועל בעצם בין שני האנשים האלה שאין פער שאפשר לדלג עליו כמעט.
תקשיבי, הרשל שהשתמר בחמוצים, הוא לא יודע שהייתה שואה.
נכון.
הוא כאילו, אתה חושב שציונים יהודים? הוא מפחד מקוזקים ומפוגרומים. גבר, בוא אני אספר לך משהו. זה כבר הרבה יותר מאורגן.
כן. אז הם באמת אמורים להסתדר ביניהם בברוקלין העכשווית. אגב, כל הצילומים האלה של ניו יורק, וואי, איזה קווץ שזה עשה לי בלב.
איך עשה לך געגוע?
גם עשה לי געגוע לראות את זה על מסך גדול, אתה יודע, כאילו ניו
יורק. לראות בחולנוע.
לראות בחולנוע.
כן.
וגם, אתה יודע, הוא מסתובב שם עם הבגדים שלו מלפני 100 שנה, והכובע קסקט הזה.
וזה נראה הכי לעניין עכשיו,
וזה נראה הכי לעניין, והוא מקים שם כמובן דוכן חמוצים, והופך לאיזה אימפריה קטנה.
פה מתחיל הכיף בעיניי בסרט. אני נורא אוהב את זה. סרטים שלוקחים את הרעיון בהגזמה, כאילו, כמה צעדים קדימה, ואז היריבות ביניהם, נגיד, זוכר את הסרט שכנים עם סף רוגן, שעושים לו כל מיני פרנקס, ויש אסקלציה כזאת בין מה שעושים.
כן, מלחמת עולם כמעט.
אז זה גם קורה פה, זה כזה קצת מלחמת רוז ברוז, נכון?
כן.
אני מת על זה, ובעיניי זה הסיום של הסרט, הפרנקס, לא, זה כבר באיזשהו שלב זה גולש מפרנקס להתנכלויות אמיתיות. אז זה רגעי הסיום של הסרט, מבחינתי גם הכי מצחיקים.
הכי מצחיקים, וגם בגדול מדובר בסרט סופר כיפי, אסקפיזם מוחלט.
כן, אבל, אני רוצה להגיד, וזה גם קשור להסתייגויות של יהודים מהסרט, שכבר קראו לרוגן אנטישמי, וזה, אני חושב שזה אחד הסרטים שהכי מחבקים את המושג הזה של מסורת יהודית, לא של הדת היהודית, אלא של מסורת יהודית. ואיך במסורת היהודית יש כוח לאבל ולחיבור בין כמה אנשים כשהם מתאבלים יחד, כשהם חווים כאב משותף. זה כל כך חזק כאן וזה כל כך נוכח כאן, שכל מי שמדבר על אנטישמיות ומדבר על רוגן כאלה, זה מין אוטו-אנטישמי, כיהודי שמתכחש לעצמו.
לא מבין מהחיים שלו.
לא מבין מהחיים שלו, וגם לי בתור אדם, סופר חילוני, זה גרם לחשוב דבר או שניים על מנהגים יהודיים והחשיבות שלהם בתוך החיים שלנו.
כן.
בשבוע שעבר, שזה גם ביום רביעי וגם אתמול, שודר הפרק האחרון בסדרה דוקומנטרית, שמיים בצבע אדום, של אורי ברון ונתי דינר, אורי ברון שכתב OVM, נתי דינר שגם מפיק ויצר, נכון? הסדרה הזו מגוללת את קורותיה של הרקטה ההגנתית, כיפת ברזל, ולאן היא הובילה אותנו ומה קרה בכלל, מאז, לפני שהיא יוצרה, אחרי שהיא יוצרה עכשיו זה נראה לי מגוחך להגיד שזה שודר שבוע שעבר, כי הסדרה שודרה בכאן 11, ואת כל התכנים שלה אפשר למצוא אונליין.
גגלו.
אז, כן, גגלו, אז זה עדיין רלוונטי, ואנחנו מערכים כאן את אורי ברון, הבמה הבאת הסריטה של הסדרה הזו, מה העניינים אורי?
כל טוב, תודה רבה, אני
שבאתי.
כן, גילוי נאות, אורי ואני עשינו סמסטר אחד ביחד, נכון? שיעור אחד, סמסטר אחד, זה קובי ניב בשנת 2002.
אבל זה הספיק בשביל שתשתתף ב-72 בתולות.
סרט הביקורים שלו, שגם זכה בפסטיבל ירושלים, נכון? הייתה שם
איזה... לא זכה, אבל הוא הגיע לסנדנס, טרייבקה, הוא הסתובב בעולם יפה.
הוא היה בפסטיבל ירושלים, והיה שם איזה תחרות כזאת, והוא זכה באיזה משהו. סרט על התקופה שבה שלום, אתה הפכת את המשוואה הזו למילה גסה, כי הסרט הוא מה היית עושה בשביל שלום, איזה דברים מיניים היית מוכן לעשות בשביל השלום. היום זה כבר נראה קצת מגוחך, אבל כמה שנים קדימה, בעצם באותה תקופה כבר, זאת אומרת, אם הסרט ההוא דיבר על פיגועים, ומה היינו מוכנים כדי לבלום את הפיגועים, באותה תקופה כבר סדרות הייתה עיירה, עיר?
כן, 20 אלף תושבים, אומר ראש העיר אלי...
מויאל.
מויאל, שמתראיין שם.
אז באותה תקופה היא כבר חטפה, אנחנו כמעט ולא שמענו מזה, כי היינו מרוכזים בפיגועים שלנו פה, אבל כבר היו חוטפים קסמים, נכון?
כן, כבר ב-2001 בעצם נפלה רקטה ראשונה בסדרות, ואנחנו בעצם בסדרה מלווים את סדרות מהרקטה הראשונה שנפלה שם, ואיכשהו עד ימינו ומה השתנה.
ספר רגע על ההתגלגלות שלך לפרויקט הזה, יש לך איזה סנטימנט מיוחד לסדרות? אתה מהאזור, מהסביבה?
לא, אין לי סנטימנט, והאמת היא שנתי דינר המפיק, והוא בעצם יזם את הפרויקט, והוא בא עם רעיון של לעשות סדרה על כיפת ברזל. כלומר, זה מה שעניין אותו וזה, ואז הוא פנה אליי, וביחד בעצם כתבנו את ההצעה, והגשנו וגייסנו כסף וכל הדברים האלה. ותוך כדי העבודה על הסדרה, אנחנו בעצם עשינו איזשהו טוויסט, והסדרה לא עוסקת רק בכיפת ברזל. כלומר, הבנו שאם זו סדרה שתעסק רק בכיפת ברזל, יש בזה משהו שהוא דל, שהוא לא מספיק. כלומר, ברגע ששואלים, אוקיי, אבל בשביל למה היא נועדה? ואז יש את כל האנשים שאותם, היא נועדה להגן עליהם. אז בעצם היא עשתה איזשהו טוויסט, והסדרה התחילה לעבוד יותר, או לעבוד לפחות בטח מבחינה רגשית, מהכיוון של אנשי סדרות. אני נסעתי בעצמי, הייתי כמה ימים בסדרות, דיברתי עם אנשים, קיבלתי איזשהם רשמים ותחושות, ומתוך זה הרגשתי שזה אמור להיות משם. כלומר, שהסדרה כולה אמורה לצאת מסדרות ולחזור אל סדרות. כי זה הדבר המרכזי, זה הדבר שיש בו רגש, זה הדבר שמעניין גם. כי בסוף רקטות וכיפת ברזל, זה בסך הכל דברים טכנולוגיים. זה מעניין, אני לא אומר. אבל מבחינה רגשית, מבחינה אנושית, ואני מתעניין בדברים אנושיים ובאנשים, שם המרכז צריך להיות.
אז תשובה שעושה לי סדר בראש, בגלל ש... זאת אומרת, לא סתם שאלתי אם יש לך איזה קשר רגשי, כי באמת יש מין תחושה שאתה מרחיב את היריעה הרבה יותר, גם מבחינה היסטורית וגם מבחינה סיפורית, לרבדים הרבה יותר אנושיים ורגשיים שקשורים לסדרות. ושם אני חושבת שיש איזה משהו שהסדרה שלך עושה, שגורמת לנו הצופים שהם לא תושבי האזור, לנוע קצת באי נוחות בכיסא, כי היא מפנה אצבע מאשימה לאופן שבו קל לנו מאוד לשכוח או להתעלם או להגיד, אוקיי, זה קורה שם בפריפריה, נזקים בסך הכל לא מאוד גדולים, וזה מצב שנמשך הרבה מאוד שנים. אז תספר לי קצת באמת על השלב הזה בתחקיר, שבו אתה מבין שזה איזה סיפור שאתה תצטרך לעשות בשביל לתקן את העניין הזה.
אני לא מתיימר לתקן את העניין הזה, אבל בעיקרון התחושה היא שבאמת לא נעשה מספיק לטובת האנשים שגרים בדרום. זה לא רק סדרות, זה גם עוטף עזה, כאילו זה דבר שמתרחב והולך, זה לא רק סדרות. והרעיון שלי היה לנסות לתת את התחושה המאוד חזקה שיש לתושבים שם, כשחיים כבר 20 שנה מתחת לרקטות האלה. עכשיו, זה בכל דבר. כלומר, אני אגיד, פנה אליי מישהו מעוטף עזה ואמר לי, תקשיב, זה ממש לא בסדר שלא שמתם טיימר לפני שיש אזעקת צבע אדום בסדרה. כי אני נכנס ללחץ וזה היסטרי, וכשפתאום מגיע, ואמרתי לו, תקשיב, לי היה חשוב שצופים שהם לא מרצועת עזה, שהם יראו את זה, לא יהיה להם טיימר שיגיד להם, כמו שלך מגיע פתאום באמצע החיים, אתה במקלחת, מגיע לך פה פתאום אזעקה, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה כולך בהיסטריה, ככה גם צופים שיראו את הסדרה. ובעצם הרעיון היה לחבר בעצם את צופים שהם לא גרים שם לתחושות האלה. וזה קרה כשהתחלתי להתעניין בנושא. כלומר, ברגע שנסעתי לסדרות, ברגע שראיינתי את אלי מויאל, אז הדברים האלה התחברו, והבנתי שאם אני רוצה לספר סיפור היסטורי, שהוא לא רק היסטורי, אלא היסטורי מזווית אישית, משהו כמו שקן ברנס עושה, נגיד, בווייטנאם, אז אני צריך למצוא את האנשים ואת הרגש שלהם ולהתחבר לשם.
קצת זה הזכיר לי את נמר ג' שהוא ספר שכתבה לירן גולוד ויצא לפני משהו כמו שנה, שמתעסק בהתקפות על גבול הצפון כילדה שגדלה בגבול הצפון, ומה זה עשה לאנשים שגרים שם. וגם, אתה יודע, אנחנו יודעים, אנשי המרכז, אנחנו יודעים שהדברים האלה קורים, ואיך שהוא לא מתייחסים לטראומה של תושבים של אזור. אז מהבחינה הזו היה לי מעניין ונכון לראות את הסיפור שאתה מספר על כיפת ברזל, שהיא בסך הכל מערכת ביטחונית, דרך הפרספקטיבה הזו.
בגלל שגם אני וגם נתי אנחנו תל אביבים, אחד הדברים שעשינו כדי להתקרב לתחושה הזאת, היה בעצם לבחור את קובי עוז בתור הקול של הסדרה. בגלל שקובי עוז גדל בסדרות, זה נתן לנו אפשרות להתחבר לדבר הזה.
הוא הקול הכי מזוהה שהגיע משם, אפשר להגיד.
זה היה לנו מאוד חשוב, כלומר, היו לנו הרבה התלבטויות על זה, ואני מרגיש שזה שהכנסנו אותו, נתן לסדרה עומק רגשי מאוד מאוד חזק.
כן. אנחנו מדברים על התושבים הדפוקים של סדרות, לא רק הם. בפרק הראשון יש הקבלה שנמשכת אחר כך לכל אורך הפרקים של שתי דמויות מראה, אחת היא סדרות ואחת היא עזה. ויש שאלה שאני חשבתי עליה במהלך הצפייה, האם בעצם כיפת ברזל היא לא הדרך שלנו לעצום עיניים? ולהגיד, אוקיי, סיפקנו לאנשים האלה פתרון קוסמטי, יש מערכת, אל תגידו שישראל מזניחה אותם, פיתחנו מערכת שעלתה מאות מיליונים רק בשביל שיהיה לכם, להם, שקט, ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך ולחיות את חיינו באיזה מין נחת ונוחות כזו, משום שאנחנו מספקים להם הגנה, וזה מראה שאכפת לנו, וזה מראה שאנחנו מקדישים להם תשומת לב.
לא, זה גם איזה טיפול בתסמין ולא בבעיה.
כן, זה משהו שאתה חשבת עליו במהלך ה...
כמובן, זה משהו שהוא מאוד נוכח, מאוד מאוד חזק, כלומר יש פה, הסדרה מצד אחד מלווה את הפיתוח של כיפת ברזל, ואז שואלת בעצם, רגע, אבל מה עשינו בכלל? במה זה באמת שיפר? נכון, יש פחות הרוגים, אני לא אומר. אבל השאלה, האם באמת פתרנו את זה? או האם באמת זה אקמול שמאפשר לנו באמת לא להתמודד עם הבעיה באמת? זאת שאלה שהסדרה מעלה.
זה אקמול, אבל זה גם ציפרלקס. כי זה גם ברמה הנפשית, זה נותן איזו הקלה. אני לא צריך לדאוג כל היום מה יקרה לתושבי סדרות. יש להם את ההגנה שלהם. שוב, אני לא רוצה להציג את זה בצורה הזאת של התל אביבים המנותקים והפריפריה שחיה את קו העימות, בגלל שגם תל אביב ספגה אי אלו פגיעות לאורך השנים, גם מורליות.
מה גם שבקבלי ההחלטות שלך לא נמצאים בתל אביב.
נכון, אבל אני כל הזמן חושב על ההזקה הזו, על הצבע האדום הזה, שזה בעיניי טראומטי לא פחות ואפילו יותר מהרקטות עצמן. הפחד הזה למתי... אתה כל היום דרוך, לא?
כן, אתה באלרט 20 שנה. עכשיו מה זה, 20 שנה אנשים גדלו ככה, והם באלרט כל הזמן.
ואתה רואה את הנזק הפסיכולוגי על האנשים? אני ראיתי אותו בסדרה, אבל יש דברים שאנחנו לא רואים. מה הבנת במהלך הצילומים שלא הבנת קודם?
הייתי אצל רותי זהבי בבית. שהיא האמא של אפיק, הילד הראשון.
נורא, נורא. סיפור מזה, שוב, אני אומר נורא, זה נשמע כאילו איזה מין מס שפתיים. לא, אתה רואה אותה ואי אפשר שלא לדמוע ביחד איתה.
אז הייתי אצלה בבית, עשיתי אצלה הקרנת בכורה של הפרק הראשון, לא, הייתנו, אמורה להיות לנו הקרנה בפסטיבל קולנוע דרום, בסדרות, הקרנה בוטלה, ובאתי אליה הבית, עשיתי לה הקרנה אישית, פרטית, לה ולמשפחה שלה. עכשיו, הבת שלה לא הולכת לשירותים לבד, היא בת 13, לא, 12, לא הולכת לשירותים לבד, כי היא מפחדת שתהיה אזעקה. היא גרה במקום הכי קרוב לעזה, יש שלט, דרך זו מובילה למקום שחשוף לטילים לא לעלות. שלט, אתה... עכשיו, ברור שכשאתה חי בתוך הסיטואציה הזאת, יש איזה פגיעות נפשיות מטורפות.
כן. תקשיב, אני בן אדם חרדתי, אני שומע, אני לא צריך עכשיו, אני שומע אופנוע מעלה הילוך בכביש מהיר, האינטואיציה הראשונית שלי היא שיש אזעקה. אני מנסה לדמיין מה זה לחיות ככה 20 שנה. זה סיוט שלא נגמר. מה, יש לך איזושהי מסקנה ללמה זה נמשך כל כך הרבה זמן? למה זה נזנח כל כך הרבה זמן?
אחד הדברים שאנחנו רצינו להוביל אליו בסדרה, ואני חושב שהעובדה שנגיד אמיר פרץ שפתאום שבא משם, יש לזה משמעות. זה שהיה שר ביטחון שהגיע משם, יש לזה משמעות שפתאום אמרו, אוקיי, רגע, בכל זאת בוא נטפל בזה איכשהו.
כן.
בוא נעשה משהו. כלומר, אני חושב ש...
הבוס הוא משם, בואו נראה לו שאכפת לנו.
לא, הוא הוביל. כן? היה לו חשוב, הוא בא ואמר, אוקיי, אני לא יכול להשאיר ככה את המשפחה שלי, הוא הבין את המשמעות. עכשיו, ברוב המקומות, גם בתל אביב, בצפון, זה, יש מלחמה, זה מאוד קשה, זה, אנחנו חושפים, אבל זה נגמר. יום אחד, פתאום יש שקט, שם זה לא נגמר באמת. זה מטורף מהבחינה הזאת.
איפה ההתנתקות, שעכשיו מדברים עליה המון, 15 שנה להתנתקות, טעות, הצלחה, איפה היא באה לידי ביטוי בתוך הסדרה?
ההתנתקות היא דבר משמעותי, כי צהל לא נמצא שם יותר. זה בייחוד צהל, אני לא מדבר עכשיו על היישובים, אבל צהל לא נמצא שם יותר, יש איזה משמעות מבחינת היכולת של חמאס, גורמים אחרים, לפתח רקטות יותר בקלות, בלי שיפריעו להם. עם זה, אנחנו לא התמקדנו בזה, כי מתוך ההבנה שלי, מתוך הראייה של חומרים מ-2001 עד 2006 או 2005, שהייתה התנתקות, 2005, היו כבר רקטות. זאת אומרת שגם שצהל היה שם, לא הצליחו למנוע את זה, זה שחיסלו שם אנשים ועשו פעולות נגד מחרטות, עדיין כל הזמן היו רקטות. מהבחינה הזאת, ההתנתקות לא עשתה איזשהו שינוי מטורף, הרקטות התחילו רק שיצאנו משם, זה לא המצב.
כן, את אחמד יסין הרגנו עוד לפני שהייתה התנתקות.
נכון, ולא רק אותו.
כן.
ספר לי קצת על דילמות אתיות, אם היו כאלה במהלך העבודה על הסדרה. אני יכולה לחשוב על אחת, והיא הנטייה שלנו באמת להריץ את המערכת הזאת, שהיא מערכת מדהימה, אבל כשאתה ממקד את הסדרה אולי בסיפור ההצלחה הזה, אולי אתה מזניח זוויות אחרות. אז זה משהו שבכלל היה עניין להתייחס אליו, היו איזשהן דילמות מבחינתך כיוצר?
כשאתה עובד על סדרה שהיא כל כך רבת שנים וכל כך רבת תחומים, אתה כל הזמן בדילמה. כלומר, איזה אנשים אתה מכניס פנימה ואיזה אנשים לא. אני לדוגמה נורא, רציתי להכניס יותר פלסטינאים. רציתי להכניס מישהו חמאסניק. לא רק, יש שם מוריין פלסטיני אחד, עכשיו אג'רמי מופיע לכל הפרקים, מאוד רציתי חמאסניק. לא הצלחתי להשיג אחד כזה שהתראיין. עבדנו על זה קשה. רציתי לפחות עוד אחד. עכשיו, בבחירה הזאת, שיש רק מוריין פלסטיני אחד, זו בחירה אתית שאומרת, אנחנו מרכז הסיפור. עכשיו זה גם דבר טבעי, אני ישראלי, אני מספר את הסיפור מנקודת המבט הזאת. עכשיו אני כן מתעניין בנקודת המבט אחרות, אבל נקודת המבט שלי היא נקודת המבט של תושב שדרות, של תושב ישראל, של מישהו שחי מהצד הזה. זה בחירה שהתחבטנו בה הרבה. כלומר, מי מספר את הסיפור נגיד? זה בחירה אתית מספר אחת. אחר כך היו כל מיני התלבטויות קשות גם לגבי מרואיינים ספציפיים, האם הם נכנסים פנימה, אנשים שהתנגדו לכיפת ברזל, באיזה אופן הם נכנסים, עד כמה אנחנו נותנים, פותחים את הדבר הזה לפרטים טכניים וזה, ואומרים כל מיני דברים שאולי הם לא מובנים לצופים, אבל יכול להיות שהם נכונים, ואז אתה אומר, איפה הבאלנס בין מה שאתה נכנס לפרטים ומשעמם כאילו את הצופה, או נותן את האמת לאמיתה, כלומר, יש דברים כאלה, נותן דוגמה, אפילו שיניתי את המציאות, יש את הבחורה שקוראים לה גילה חדד, מנהלת ניסויים של חיל האוויר, עכשיו בסדרה יש רק ניסוי אחד של כיפת ברזל. עכשיו היו עשרות ניסויים של כיפת ברזל, לא היה ניסוי אחד ואז הלכו לשטח. עכשיו בניסוי הראשון היא לא הייתה. מה אני עושה? אני מכניס אותה למרות שהיא לא הייתה בניסוי הראשון או לא? כן, אני מכניס אותה כי היא חשובה לסיפור, כי היא ממשיכה הלאה. אז כאילו קצת שיניתי את המציאות נגיד.
הזכרת קודם את קן ברנס ואת וייטנאם. ווייטנאם נגמרת ממש בתחילת, הסדרה נגמרת יחסית בשליש הראשון של המלחמה, והמסקנה ממנה היא מאוד מאוד פסימית, שמאז ועד היום לא הוסקה שום מסקנה ולא הופק שום לקח. איך אתה יוצא מהסדרה הזו בהקשר הזה?
אני אספר טיפה רגע על קן ברנס לפני זה, כי זה דווקא מעניין, כי אנחנו התחלנו לעבוד על הסדרה, כשזה היה C-Hype של וייטנאם. ואנחנו ראינו את זה, ראינו, וואו, זה
יכול להיות... ב-65, C-Hype של וייטנאם.
כן, של הסדרה. והסתכלנו על זה ואמרנו, אוקיי, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? ובעצם נתי ואני עשינו קורס מקוון של קן ברנס, איך הוא עשה את הסדרות שלו. זה קורס מדהים.
במאסטר קלאס?
במאסטר קלאס, יש לו קורס. ועברנו את ה-13 שיעורים, וחשבנו עליהם, ודיברנו עליהם, ואחד הדברים שהכי ככה נטמעו בי או חקוקים בי, שהוא אמר, אני עשיתי סדרה על מלחמת העולם השנייה, והיא מתחילה בבחורה שיוצאת מבר, ואז היא שומעת על המלחמה, וזה דבר שאמרתי, זה נכון, זה לא משנה, זה רקטות וזה, אבל הסדרה שלנו גם מתחילה ממישהי שרוצה להביא ילד מחוץ לנישואים, וזה יותר נכון, זה אנושי, ככה צריך לעשות סדרות בעיניי. עכשיו, מבחינת מסקנה, היה יותר משמח אם היינו יכולים לעשות את הסדרה הזאת בפרספקטיבה, ולהגיד פעם, היו רקטות, עכשיו זה נגמר, מצאו לזה פתרון, זה לא קורה יותר. זה לא המצב. כלומר, הסדרה חוזרת להיום, ומ-2001 עד היום. יש פחות הרוגים, זה נכון, אבל השינוי מבחינת הפתרון שנתנו לתושבי שדרות, הוא לא שינוי גדול. הם עדיין רצים להקלטים, עדיין מחכים לצבע אדום, עדיין בטראומה.
אין יותר דאגה לתושבי שדרות? זאת אומרת, מ-2001 עד 2020, אני לא רוצה לעשות שם חיתוכי הצבעות וזה, אבל אין יותר דאגה לעיר עצמה, לתושבים שלה, אין יותר הבנה של הסיטואציה, של איזה מערכות רווחה צריך שם, של איך לטפל בתושבים. אנחנו היום גם כחברה יותר מתקדמים בתפיסה שלנו לדברים האלה.
שוב, אני לא סדרותי ואני לא יכול להביא את הנקודת מבט מבפנים ממש. שזה צריך לראיין מישהו מסדרות. מתוך האנשים שראיינתי מסדרות, הם מרגישים שאיכות חיים כן השתפרה במהלך ה-20 שנה הזאת. כן, סדרות בפריחה, כן, יש שם בנייה, כן, בנו לכולם ממדים, כן, הבינו יותר את המצוקה.
איזה לוקסוס, ממד לכל ילד.
זה לוקסוס. כן, אם אתה יודע שיש לך מקום במרחק של שנייה, שאתה יכול להיכנס,
ברור.
לוקסוס, זה לא דבר שהוא טריוויאלי. היה מישהו שפגשתי בסדרות שהייתי שם, שאמר לי דווקא איזה משהו ככה שניער אותי, הוא אמר לי, תשמע, אני חושב שאני ממש התמכרתי לזה, לרקטות, לזה, אני כאילו, כשאין שום דבר, אני מרגיש שמשהו לא בסדר. ומה שהוא אמר לי, אני חושב שגם תושבי סדרות ככה. כלומר, יש לנו עטבות כלכליות, ואנשים מתייחסים אלינו, ובעצם אנחנו סוג של מחורים. אחרי שהוא אמר לי את זה, אז אני כבר חשבתי, אוקיי, אנחנו אפשר להרחיב את זה. כלומר, גם אנחנו כולנו פה מכורים ללחץ הביטחוני. אני יכול לעשות סרטים על דברים ביטחוניים, כלומר, וכולנו בתוך ההתמכרות הזאת שמאפשרת לנו לעשות כל מיני דברים שקשורים למצב הביטחוני, ווואו, מה יהיה אם פתאום יהיה פה שקט?
תמיד תהיה לנו השואה.
זה נכון.
אורי ברון, תודה רבה שבאת, ואת הסדרה שלך, שמיים בצבע אדום, אפשר לראות איפה, תגיד?
ביוטיוב של כאן, באפליקציה של כאן, באתר של כאן, בכל מקום אפשר לראות זה, רק לרשום שמיים בצבע אדום, ואתם תגיעו לשם.
אנחנו מאוד ממליצים. גילי, האם את אוהבת את המנהג האחרון שלי במסגרתו? אני לא סתם אומר, יש סרט חדש, חפשי אותו, אלא גם שולח לך את הסרט עצמו, כדי שלא תצטרכי לנקוף אצבע, כי כזה אני.
אני חושבת שאתה סוף סוף למדת עד כמה קלולס אני, בעצם, ועד כמה אני זקוקה לעזרתך, גבר חזק.
רב תושייה, זה אני.
כן, ובמיוחד את הסרט האחרון והחמוד ששלחת לי, ניב.
שהוא? מה היה האחרון?
Yes, God, yes, זה מה ששלחת לי.
שהוא?
הסרט החדש של קארן מיין.
היא כתבה גם את הסרט Obvious Child, סרט ממש חמוד שהיה לפני 6 שנים, עם ג'ני סלייט, על קומיקאית שמחליטה לשמור את ההיריון שלה.
ולקרוא לו זיון?
משהו כזה.
בכל מקרה, אנחנו פוגשים את התיכוניסטית החמודה אליס, שהיא באמת תיכוניסטית מתוקה נורא נורא בבית ספר קתולי.
אמרנו כבר, נטליה דייר מ-Stranger Things.
נכון. היא גדלה ומתחנכת במשפחה ובבית ספר קתולים, ששם יש טאבו מאוד מאוד גדול על חינוך לצניעות ושמירה על הבתולין.
יש מנהלת כזה שכמו בישראל, היא מודדת חצאיות, נכון? מודדת את האורך.
את האורך של המכפלת, כן. אחרי שהם מעלילים עליה ומפיצים שמועה שהיא עשתה מעשה מיני בנער בן הכיתה שלה.
סלאט שיימינג, זה לא קיים במושג של הסרט, כי
בגלל שאנחנו בתחילת המילניום.
זהו, הסרט הוא תחילת שנות 2000, רואים את זה גם לפי המוזיקה שהיא שומעת, וגם לפי איך שהמחשב שלה נראה.
ולפי איך שהפלאפון שלה נראה, היא משחקת סנייק בנוקיה.
כן, ולפי זה שהיא גולשת בצ'אטים.
ולפי זה שהיא גולשת בצ'אטים ומפטפטת בצ'אטים, ואין לה שום מודעות לסביבת טורפים מיניים שהיא פשוט צועדת אליה.
כן.
והיא גם לא יודעת כלום, היא כאילו באמת כזאת תלמידת תיכון סמוקה.
כן, נגיד היא משוחחת בצ'אט עם מישהו שהניק שלו, זה הרי צ'סט 1956.
לא מעורר בשום
שום חשד.
שום חשד. כן. נראה לה רק לגיטימי, כן. רק הגיוני.
נפתול אוהב ילדים, כן.
משגע. אז אחרי כל הסיפור הזה, היא הולכת למחנה שמארגן בית הספר שלה, כזה מחנה צניעות, שאמור להביא אותה לשנות את חייה, ולהביא לה איזה הערה באלף דתית, ושם קורים כל מיני דברים.
כן. נגיד היא פוגשת עוד, אנחנו רואים שיש לה חיבה לגברים סעירים, נכון?
כן.
אז היא פוגשת שם עוד מישהו סעיר נורא.
כן, בן גילה סעיר נורא, כן. נורא, אחת הסצנות היותר משעשעות שיש שם, כן. היא חובבת זאבים ודובים, כאילו לא ברור מה הולך
אבל
שם.
זה גם נורא חמוד, שהיא לא הולכת על החתיך המובן מאליו.
כן, למרות שתשמע, לא חסר לו לבעל הידיים הסעירות שהיא מתאהבת בו.
אוקיי.
אבל כן, זה סרט סופר חמוד.
רגע, אבל מה קורה לשם בכל זה? מה מתעורר בה? מה הפואנטה?
מתעורר מה שמתעורר בגילאים כאלה, או אפילו מוקדמים יותר, כל מיני דחפים וסקרנות ורצון לממש אותם.
כולל המבט הזה מסביב, גם כשאת בתוך סביבה קתולית, את מגלה ש לכולם יש את הדחפים האלה, הלא כך
לגמרי. ומה שאני חושבת שמאוד מאוד יפה בסרט הזה, מעבר לזה שהוא פשוט מלא חמלה כלפי הגיל העקום הזה, שבו את בטוחה שמשהו דפוק אצלך, כי מישהו אמר לך
וכנות, הוא כל כך כן הסרט הזה, נכון? אין בו טיפת זיוף.
כן, והוא גם באמת מאוד מאוד אוהב אדם, גם כשהוא אדם צעיר ועקום.
ומבולבל
ונבוך מכל דבר שקורה סביבו. לא מבין דבר ומנסה לשחק אותה כאילו כן.
כן. עוד משהו שמאוד אהבתי זה העיצוב של הדמות שלה. היא רחוקה מלהיות קדושה. היא בדיוק כמו שכולנו בגיל הזה. עושים מה שצריך בשביל להיות מקובל, בשביל להיות איפה שאתה רוצה להיות. הדילמות המוסריות שהיא נתקלת בהן מול אלוהים, זה לא אם להיות בן אדם טוב או רע, אלא מה אלוהים מרשה או לא מרשה.
וגם מה שאני מאוד מחבבת בסרט הזה, זה שיש בו מעט מלל, ואף על פי כן, אף על פי שאין שם מונולוגים ארוכים שהיא נושאת, או שיחות מעמיקות שקורות מול המסך, בסך הכל לא קורה שם המון מבחינת שיחה.
כן.
אבל כן יש, אתה רואה על הפנים שלה ושל הילדים האחרים, את כל מה שמתחולל אצלם בנפש.
כן, בכלל סרט מאוד קומפקטי, מאוד חסכני כזה ורזה. אבל בקטע טוב, גם לא מאוד, גם לא ארוך, כאילו 80 דקות, נכון?
כן, האמת שגם זה, וגם הסרט הקודם שעליו דיברנו, An American Pickle, הם באמת סרטים של פעם, במובן הזה שאפשר לראות אותם בערב אחד.
כן, איזה כיף, לא בינג'.
סתם צפייה.
כן, אז אנחנו ממליצים עליו, נכון? ממש, אם לא הבנתם.
אם לא הבנתם, אז אותו אפשר לראות בכל פלטפורמה שבה משלמים עבור סרט.
כן, או
אמזון, אפל.
כן, מה שאתם מעדיפים. טוב, אז אנחנו ממליצים על זה בלב שלם, ושתדעי גילי ותדעי מה היה, שאנחנו ממש מתקרבים בצעדי ענק לתוכנית המאה.
כל יום אני תולשת מהלוח שלי לקראת התוכנית המאה שלנו.
תוכנית המאה, לא התוכנית המאה של טראמפ, אלא התוכנית המאה שלנו.
שמדהים שהיא מגיעה.
כן, והיא לא תכלול סיפוח. אז יאללה, מתישהו, שבועיים הקרובים זה יקרה. יאללה ביי.
ביי.